הרדיו שלי, הרדיו שלי.
טוקוני, הנה חזרנו, ואני מקווה שעכשיו אתה כבר יותר אופטימי אחרי ששמענו על משהו חדש שמתחיל. ואיתנו על הקו מישהו מאוד מיוחד, קוראים לו לירון פיין, שרק השם שלו הוא כבר כזה מיוחד, נכון? זה לא...
נכון. האחרון שקורא לו פיין, בטח לא טבעי, טוני פיין, ומוטי פיין, זה המפקד חיל האוויר.
אז אני יושב אצלי טוני פיין, וכל פעם שאני קוראת לו, שאני מדברת עם לירון, רץ אצלי בראש הג'ינגל הזה.
חדש עם טוני פיין, חדיש מחודש, שעה עם טוני פיין.
לירון פיין, בוקר טוב.
בוקר טוב,
נכון.
נכון שככה עוד לא קיבלו אותך בג'ינגל?
היה.
באמת? אז אנחנו צריכים להמציא משהו יותר חדש, טוקוני, כי הוא אומר שאנחנו לא מספיק חדשניים.
אני פיין שעבר ברית מילה, זה היה פיין תוך במקור, אבל קוצץ למטרות לשלום הציבור.
תקשיב, רגע, גם פה אני מכיר מישהו, קראו לו פעם אבי פיינטוך, היה מנצח של להקת חיל האוויר.
נכון.
זהו.
משפחה רחוקה מאוד.
ועכשיו אני רוצה לספר, רגע, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה איתך, אני רוצה לספר פה משהו, כי אתה יודע, טוקוני, כשאני כתבתי את הספר שלי, את משחקי בגידה, זה היה בעצם הספר הראשון שכתבתי אי פעם, ומכיוון שלא לקחתי סדנת כתיבה, כי אני אוהבת לעשות דברים לבד עם עצמי, אבל היה לי ברור שאני לא יכולה ככה סתם להתיישב ולכתוב ספר, אלא אני צריכה הדרכה. וחיפשתי באינטרנט מי יכול להדריך אותי בצורה הכי טובה, ומצאתי סרטוני וידאו ביוטיוב, שפרסם מישהו שעד אז לא הכרתי אותו, אבל במקרה או שלא במקרה קראו לו לירון פיין, והוא נתן סרטוני הדרכה לכתיבה פשוט מעולים. אני ישבתי שעות ושיננתי את הסרטונים שלו, ולמדתי ותרגלתי מהם, ותדע לך לירון שבאמת הספר שלי נכתב באופן שבו נכתב רבות בזכותך. ואני לא סיפרתי, אבל לירון הוא גם הבעלים של בית האורחים, שחוץ מהיותו עורך ספרותי בעצמו ומומחה לסטורי טלינג, הוא גם מלמד אנשים איך לערוך ספרים וסיפורים. נכון, לירון?
נכון. תודה, בורחתי, והמשחקי
בגידה. נכון. רגע, שנייה, טוקוני פה מסמן לי כל מיני דברים, והוא כמו תמיד לא נותן לי לדבר בשקט וליהנות מהשיחה. מה טוק, מה אני עושה?
אני אף פעם לא אתן לך להיות עם גבר אחר לבד.
הוא כל הזמן מפריע לי, תדע לך. איך שהוא רואה אותי שאני נהנית בשיחה, ואני נהנית במשהו ישר בא, והוא מסדר אותי ימינה ושמאלה, ואומר לי שאני עושה דברים לא נכונים, אבל זה הכל רק כדי להפריע לי.
אוקיי.
לירון.
כן.
תספר לנו קצת. אתה יודע שהשבוע... לצערנו נפטר מאיר שלו.
נכון.
מגדולי הסופרים בישראל, לדעתי.
או כמו שביבי לימד אותנו, הוא קירב את סיפורי התנך ללב של העם, נכון?
זו בעצם תרומתו המרכזית.
אין לי סיפור המנוח ואני. כאילו לא, יש לי כן שיעור שאני מלמד, טכניקת כתיבה, שהוא השתמש בה הרבה. וטכניקה כתיבה של לסרוג כל מיני פתילי סיפורים לתוך הסיפור, אני לא חושב שזה נמצא ביוטיוב, אבל זה שיעור די מדהים, מראה את הטכניקה של מאיר שלו במלוא גדולתה, טכניקת המיקרו, לא המאקרו, וכן, אובדן גדול, אין מה לעשות, האיש ידע לסרוג מילים נהדר, ודיבר באמת ללב של הרבה מאוד אנשים, לא יודע מה ביבי נתניהו לימד או לא לימד, יש כל אחד ילמד אם מישהו רוצה ללמוד. אותי מעניין, מניעתי השיחה שהייתה בדיוק לפני שנייה.
כן.
שאמרת שטוקוני, שזה בטח קיצור של מטוקוני.
נכון, תמיד שואלים אותי על זה.
כל הזמן מתקן, כי הרי מטוקוני מתקן. כל הזמן מתקן ומסדר ועניינים וזה. עכשיו כשאנחנו דיברנו על, על מה שאנחנו מדבר כאן היום, או מדברים כאן היום, אמרתי לך שאותי, מה שיכול לעניין אותי, זה הקטע של זוגיות מאפשרת. ובדרך כלל מדברים על זוגיות מאפשרת במובן המיני, מה שנקרא מאפשרים, לכו תתאפשרו עם כל אחד אפשרי. אני לא מדבר על זה דווקא.
על מה אתה מדבר?
הזוגיות שאני נמצא, ואני נמצא פרק ב', עם אישה שאני מאוד אוהב, אחרי פרק א', שגם בו הייתי עם אישה שמאוד אהבתי.
זכית לאהוב פעמיים?
כן, כן, זה סבבה, מספיק, אני לא רוצה יותר, הכל טוב, זה מה שאני רוצה. וכרגע מה שאני נמצא, המקום שבו אני נמצא, זה זוגיות שבה כל אחד מאפשר לשני לעשות מה שהוא רוצה, ולהיות מישהו בלי לתקן, בלי להזיז, בלי להסביר, בלי לרטון, בלי לחייב לשום דבר, בלי להיות הפולני ובלי להיות, אני לא יודע, העדה האחרת או לידה אחרת.
אתה יודע תוך כדי שאתה מדבר את זה, מה המחשבה שעוברת לי בראש? אני אומרת לעצמי, הבחור הוא עורך ספרותי. הרי מה עושה עורך במקצוע שלו? הוא קודם כל מתקן, נכון? הוא לוקח טקסט שמישהו כתב, נכון. והוא אומר, לא. רגע, בוא נשפר את זה, בוא נהפוך את זה טוב יותר, לא?
לא, לא.
אז
לא.
תסביר.
יש סברה כזאת, אני לא חושב כך, אני לא בקטע של לתקן. אני בקטע שהאמת שזה מתחבר, אני בקטע של לאפשר.
אוקיי, מה זה אומר?
מה אני אומר?
איך
מה
מאפשרים אני בטקסט, ואחרי זה תסביר אוקיי. לנו גם איך מאפשרים בחיים.
את כתבת ספר.
כן.
והספר הזה, כתבת אותו בחלקו מהמודע שלך, ובחלקו אני בטוח מהלא מודע שלך. דברים שעלו, ואת אפילו לא ידעת שהם שם. אני מניח, תגידי לי אם אני טועה.
כמובן. אתה יודע שיותר מזה, אפילו אנשים שקוראים את הספר ואומרים לי שהם פוגשים בו כל מיני דברים, שאני בכלל לא הייתי מודעת לזה שהם קיימים שם.
נכון.
וכשאני חושבת על מה שאמרו, אני אומר, כן, נכון, כנראה שגם זה היה בתוכי, ולא הייתי מודעת לזה.
ואני אשאל אותך, נניח והיית מודעת לכך שהדברים האלה קיימים, עוד לפני הכתיבה או בתוך הכתיבה, האם זה היה מאפשר לך להדכן את הספר כך שהדברים הבלתי מודעים האלה, הם היו יותר חזקים?
ייתכן.
זה בדיוק מה שאני עושה.
עוזר לשחרר את הלא מודע?
וגם לשחרר את המודע. כמו שכשאת באה לפסיכולוג ומטפל, ומצחיק, זה הרבה אנשים שלומדים אצלי עם פסיכולוגים, ואני גם, הרבה פסיכולוגים מוציאים ספרים. אבל כמו שאת באה לפסיכולוג, ואת מגיעה אליו כבן אדם, את יודעת מי את. אבל במהלך הטיפול, את בעצם מבינה שלא באמת ידעת מי את. שיש בתוכך הרבה יותר, ודברים שהם שלטו בך, ואת לא היית מודעת אליהם, והדרך הטיפול הפסיכולוגי, שעיקרו הוא שאלת שאלות והקשבה, הקשבה נבונה. הטיפול הפסיכולוגי מאפשר לך להיות האדם שאת באמת רוצה להיות. פעולת העריכה, לפחות כפי שמתבצעת אצלי, או אצלנו, היא מאפשרת למחבר להיות המחבר שהוא רוצה להיות, ומאפשרת לספר להיות הספר שהוא יכול להיות, וזה לא תיקון. נכון שבדרך כלל זה משנה כמעט כל מילה שהגיעה אם הספר הגיע אלינו ככתב יד מוגמר, או שזה משנה מאוד את הכיוון של הספר אם הוא מגיע כפיתוח, אבל זה ממש לא תיקון. אני לא שואף לתקן שום דבר. אני שואף לתת למחבר להתבטא, לתת לתת המודע של המחבר או של המחברת, להתבטא במקסימום בדברים שהמחבר והמחברת פשוט לא יודעים שקיימים בכלל. יש לזה רק רמזים, רמזים בתוך הטקסט. ויש תהליך שהוא מאוד דומה לתהליך פסיכולוגי שמאפשר להוציא את זה החוצה, והרבה פעמים במהלך התהליך הזה יש דמעות.
אתה יודע מה, זה נורא יפה מה שאתה אומר עכשיו, כי אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אבל בעצם, תוקני, תשמע, מה שהוא אומר, ואני חושבת על זה, שכשאתה ניגש לטקסט, אתה בעצם הרבה פעמים, גם בהתנהגות שלך החברתית, אתה חושב שמצפים ממך לדברים מסוימים. תגיד לי אם הבנתי אותך נכון. אתה ניגש לזה ואתה אומר, אני כותב עכשיו נניח רומן, מצפים ממני לתיאורים בסגנון מסוים, מצפים שאני אוביל את העלילה בצורה כזאת וכזאת, ובא לירון ואומר, רגע, מצפים זה משהו אחד, אבל בוא נראה איפה אתה האמיתי בתוך הדבר הזה. כי יכול להיות שמצפים ממך לשפה מסוימת, אבל המהות שלך היא אחרת. אז לך עם האני האמיתי שלך, תוותר על הציפיות. מה אתה?
אני דרך טיפה. המצפים הזה, זה לא ברבים. אף אחד לא קורא, אף אחד לא מצפה. האדם היחידי שמצפה זה האדם המחבר.
על לזה התכוונתי, שאני חושב כמחבר שמצפים ממני לכך וכך.
לא, 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 לא. לא שאני שמצפים. יש מחברים שכותבים לקהל מראש, וזה סבבה לגמרי. אבל נדבר, את כותבת לעצמך. את כותבת רק את מה שאת יודעת. רק את מה שבמודע שלך. רק את מה שאת חושבת שאת רוצה לכתוב. אבל מתחת לפני השטח, יש עולם שלם שאת לא מודעת לו, והוא רוצה לכתוב, העולם הזה שהוא גם חלק ממך, הוא אפילו החלק היותר גדול שלך, הוא הקרחון, כי המודע זה רק קצה הקרחון. רוב הקרחון לא מודעים לו, ורוב הקרחון רוצה משהו אחר לחלוטין, או משהו לא לחלוטין, משהו אחר. הוא צריך להתבטא, הוא רוצה להתבטא. ואז בתהליך העריכה שלי, אני רואה את הקרחון הזה. לא את קצה הקרחון, קצה הקרחון לא מעניין אותי בכלל. הוא בחוץ, כולם רואים, הכל בסדר. מה שמעניין אותי זה הקרחון עצמו. זה אותם 70-80 אחוזים של הסיפור, של הכוונה, של הרגש, של האישיות של המחבר, שהוא בעצמו לא יודע עדיין שיש את זה בתוכו. וכשהוא מודע לזה, או כשהיא מודעת לזה פתאום, אז אני אומר לך, יש דמעות. יש דמעות לפעמים, כי אנשים לא, פתאום קולטים מה הם באמת רצו לספר. וזה גם בספרי עיון, אגב. זה לא רק בספרי פרוזה, זה גם בספרי
באמת,
עיון.
באמת, זה ממש מפתיע, מדהים.
לדעתי יש זרם שלם בספרות, שהוא... קודם כל מוציא את התת מודע החוצה, אני נדמה...
אתה מדבר על זרם התודעה.
הזרם התודעה, לדעתי ג'יימס ג'ויס הוא המוביל, נכון? אם אני לא טועה?
יש על זה, אבל זה לא לזה מה שהתכוונתי.
לא, 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 אני מבין, אני לוקח את זה קדימה, כן, אני מבין.
זרם התודעה אומר, תכתוב את מה שעולה לך עכשיו בראש, כביכול תכתוב את מה שהדמות שלך חובה כרגע, זה לא מה שאני מתכוון. זה לא מה שאני מתכוון. לצורך העניין, יש איזשהו מחבר שאנחנו מכירים, אני אשמור כרגע על הזהות שלו, ששנינו מכירים, ונפגשנו אצלו בבית איזה מסיבה.
נכון.
והוא בא אליי, והוא אמר, אני רוצה לכתוב ספר בנושא מסוים. אמרתי לו, סבבה.
זה ספר עסקי, אבל... אם אני לא טועה, נכון?
ספר עסקי, בחלוטין. כן. אמרתי לו, סבבה, והוא נתן את משנתו. ואז התחלנו את התהליך הזה. ובתוך התהליך הזה שעיקרו היה שאלת שאלות, אני שאלתי שאלות, הקשבתי לתשובות והאמנתי לתשובות, האמנתי לכל מה שהאדם אומר. ובתוך התשובות האלה, זה כמו אדם במכרה פחם שפתאום רואה משהו מנצנץ. ואמרתי, רגע, רגע, יש פה יעלום. והוא אמר, מה אתה מתכוון? ואמרתי לו, תשמע, מכל מה שאמרת, הכל טוב ויפה, פחם זה דבר נורא יעיל, אבל מה שנקרא סבבה, כאילו, פחם, אם קר לי, אני מעדיף פחם על יהלומים. פחם זה טוב, אני גם יכול לצייר בפחם, ביהלומים לא, אבל תשמע, בין כל הפחם הזה, תראה, מה נצנץ כאן בצד? זה שלך גם, נכון? והוא אמר, כן, ואני אומר, תשמע, זה היה יהלום. ובאותו רגע ספר שינה כיוון לחלוטין. זה לא אותו ספר, זה לא אותו דבר. יוצא עכשיו יעלום. ויעלום הוא שווה ערך יותר. אז הוא לא בכה, כאילו הוא בוכה, אבל לא מהדברים האלה. אבל זה בדיוק התהליך. הוא לא ידע שזה שם בכלל. ואני אפשרתי לו על ידי הקשבה פעילה, על ידי השאלות הנכונות, ועל ידי להאמין לתשובות, להאמין ולבחון כל דבר, כמו שפסיכולוג עושה, בדיוק כך, שואל שאלות, מקשיב, 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 מאמין לכל דבר, ושואל עוד שאלות, והאדם שמולו פתאום מגלה את האמת הפנימית שלו.
תגיד, לירון, ואיך, בוא ננסה עכשיו, תסביר, תגיד לי איך הדברים האלה באים לידי זוג, ביטוי בזוגיות, כי אמרת אני בא מגישה של זוגיות מאפשרת.
נתחיל בזה שיש בתוכי סקרנות אינסופית לגלות את האדם שאיתי. כל דבר, בדרך כלל שאנחנו פוגשים דבר חדש, וזה אגב לימד אותי פסיכולוג, כשאנחנו פוגשים דבר חדש, אנחנו שואלים את עצמנו, האם הלנו אותה או לצרנו? האם הדבר הזה הוא, אני בעדו או נגדו, או הוא בעדי או הוא נגדי? ופסיכולוג טוב, כשהוא פוגש דבר כזה, שכביכול מאיים עליו, אז השיטה לטפל, להפוך דבר מאיים לחבר, זה לגלות סקרנות. כלומר, כל הדברים שלה שלא מתאימים לתפיסת העולם שלי, שהיא עושה שונה, שהיא חושבת שונה, שהיא עושה דברים שוואלה, לפעמים הם מנוגדים לדברים שלי, אני סקרן לגביהם. אני לא אומר אלה לא טובים, או אלה באופוזיציה. אני אומר, מעניין, למה היא חושבת ככה? וזה מעניין הדבר הזה. מה הביא אותה לזה? אני סקרן. ובזה שאני סקרן לגביהם, אז הם פתאום מפסיקים לאיים עליי, פתאום הם לא צריכים להשפיע על העולם שלי בצורה מאיימת, פתאום אני לא צריך לתקן אותה כדי שהעולם שלה יהיה יותר דומה לעולם שלי.
תן לנו דוגמה אחת פרקטית, כי...
סידור כלים, בדיח כלים. סידור כלים,
מעניין.
אני לא יודע אצלכם. אבל אני שמעתי שמועה שבכל זוג יש אדם אחד שכשהוא מסדר את הכלים בבדיח כלים, הכל נראה מהונדס, מתוקתק, עם היגיון צורני, שתת לה מים לעבור לפה ולחזור לשם, ונדחסים לשם כל הכלים.
אני חושבת שאתה מדבר עליי ממש.
ואילו, האדם השני, שהוא שם את הכלים בבדיח הכלים, זה נראה כאילו... זה נראה כמו הקואליציה שלנו היום. כאילו, זה נראה ככה.
אתה ממש מדבר על טוקוני, לירון. אתה כאילו נחיית אצלנו בבית. ואנחנו תרם נפגשנו.
מה אני? אני השף או הסושף? אני לא מבין.
בכלים אתה הסושף, אושר, אבל אני אסביר לך מה. אצלי אין שום סקרנות לגבי איך שהוא מסדר את הכלים. זה פשוט ברור לי שהוא עושה את זה באופן שגוי, בעוד שאני עושה את זה באופן הנכון, שככה זה צריך להיות.
נכון. ואני לא אספר לכם מי עושה מה אצלנו, כי ברור לנו... שאחד מאיתנו הוא פשיסט חסר תקנה, והשני הוא שמאלני בוגד. ועם זאת, אנחנו לא מתקנים אחד את השני, כשהיא שמה את הכלים בצורה שלי נראה לא נכון, אני לא בא אליה בטענות ואומר לה, תקשיבי, תשימי את זה ככה. אני פשוט מסדר את זה כמו שאני רוצה. וכשהיא רואה את הדברים שלי, שזה, היא לא אומרת לי, תקשיב, מה אתה עושה את זה? היא מסדר, זה כמו שהיא רוצה. ואין ציפייה שהשני יתיישר על פי תפיסות העולם והסטנדרטים של הראשון.
תגיד, אבל אם, זה טוקוני מדבר. אם,
אני זיהיתי את הקולות מעט שונים.
את הבריטון בס. לא, אבל מה שאתה אומר טוב ויפה לדברים באמת קטנים, זה מה שנקרא קטנים. אני אתן לך אבל דוגמה ממקומות יותר דרמטיים. בוא נדבר על חינוך ילדים. נגיד שאותו, סתם נגיד גבר, הוא נוקשה והוא רוצה איזשהו חינוך מאוד כזה אנגלי, עם תוצאות, עם וכו' וכו'. והצד השני, האישה, נניח, סתם לצורך הסיפור, היא רכה יותר, הומוניסטית יותר, לא נורא אם הוא להביא את הציון המדהים במקצוע הזה וכו' וכו'. איך עכשיו מגשרים, זה לא פשוט, כי פה יש לך ילד שאו שמאל או ימין, כמו שאתה, או פשיסט או סוציאליסט. מה עושים במקרה כזה?
אתה במילה הרביעית שלך, ואני הקשבתי לך והאמנתי לך, המילה הרביעית שלך, אתה אמרת נוקשה. אדם נוקשה לא יכול לחיות במציאות מאפשרת. אדם נוקשה לא יכול לחיות במציאות מאפשרת. הטיפול הוא לא בילד. אם אדם נוקשה, אי אפשר לעשות את זה. אם אדם נוקשה, אגב, אם אדם נוקשה, שום דבר לא יהיה שמח. כי שום דבר, עזוב אותך, למה שזה יעצור בחינוך הילדים? למה שזה לא ימשיך לאיך שהאישה מתלבשת כשהיא יוצאת החוצה?
נכון. לא, אבל נגיד שפה הוא לא רגיש לזה, אתה יודע, זה כל אחד עם החולשות שלו, אבל אני מקבל, אני אוהב את התשובה שלך, היא נהדרת, היא שוב תמיד חוזרת למה שאני אומר, גם ברדיו, גם בכלל, שאנחנו צריכים לדעת לטפח את הרגשות שלנו, דיברתי על זה היום עם ג'ני, צריך לדעת לפתח את עצמנו, מה שאני היום ממש לא חייב להיות מחר, וזה בדיוק החוסר נוקשות שעכשיו אתה מדבר עליה. לא לחשוב שאני בלעתי את החוכמה, את כל האינטליגנציה בעולם, והכל זה אצלי, ואת עכשיו או אתה תלמדו ממני כזה ראה וקדש.
אתה יודע איזה כיף לי להגיד, טעיתי?
נכון.
לי זה לא כיף עדיין בכלל, כי אני לעולם לא טועה, אני חושבת.
אז אני טועה כל הזמן.
גם טוקוני טועה, תדע לך, גם טוקוני טועה כל הזמן.
אני בטוח שהוא טועה. כן, אבל אם ניקח את הבדיחה בצד, איזה משחרר זה? הרי כולנו טועים כל הזמן.
ברור.
נכון.
אנחנו לא מושלמים, ואנחנו לא צודקים, ואנחנו מסתובבים ליד אנשים שהם דומים לנו באינטליגנציה ובזה, והם חושבים אחרת מאיתנו. זאת אומרת, מישהו שם טועה, מה שנקרא, שלא כמו אלמנטים מסוימים שאומרים, אם האירוע הזה קרה במשברת שלנו, זה מצוין, אבל אם האירוע הזה קרה במשברת של אחרים, זה אסון, זה אסון למדינת ישראל.
נכון. אבל תגיד, לירון, איך מגיעים? אני מסכימה איתך, זה לגמרי משחרר המחשבה שיכולות גם להיות עוד אמיתות, וגם זה שלא כל האחריות היא על האמת שלך, כלומר גם...
לא עוד אמיתות, יש אמת אחת ולא תפסתי אותה בזמן.
לא תפסתי אותה בזמן. נכון, אבל גם...
תאיתי, אני אנושי.
נכון, אבל אני חושבת באמת, גם כמו שאמרת, גם עם המקרה של המדיח, כלומר, יש דרך כזאת ויש דרך כזאת, ולא בהכרח הדרך, רק הדרך שלי נכונה, כלומר, יש עוד אופציות. אבל השאלה, איך מגיעים לדבר הזה? כי זה לא פשוט להגיע להבנה הזאת שאני לא תמיד צודק, ושיכול להיות שגם הצד השני צודק. זה כאילו דברים פשוטים לכאורה, ואני לא סתם ביקשתי ממך דוגמאות ספציפיות.
מפסיקים להיות ילדים מוקים.
תסביר לנו.
אוקיי. איך הולך המיינדסט של ילד מוקה? ילד מוקה בא הביתה, רואה, נגיד, את ההורי המכה, לא משנה, עם האבא.
כן.
מה הוא מרגיש?
מה הוא מרגיש?
חורבן.
ילד מוקה. מרגיש דריכות, מרגיש פחד.
אוקיי.
האם עשיתי בסדר? האם תבוא המכה? עכשיו, ילד מוכה, כששואלים אותו, מי עשה את הבלגן במטבח? מה הוא יגיד?
לא אני.
לא אני. הוא ישקר. כמו שבעת הקורונה, הפכו את כל עם ישראל לשקרנים. כי כדי לצאת מהביתה, היית צריך שקר.
נכון.
רק אני ועוד כמה אבות גרושים אחרים שזגזגו מעיר לעיר בססון, אז כולם היו בתורים עם השוטרים שעוצרים אותם, וכאילו, ואתה התרגלת ששקר זה דבר לגיטימי. אנחנו היום מרגישים את זה היום. עד כמה שקר זה דבר לגיטימי, עד כמה זה פוגע. אבל שנתיים שלוש הרגילו אותנו ששקר זה דבר לגיטימי, וילד מוכה. הוא פתאום הופך להיות ילד שקרן. הוא פתאום הופך להיות ילד מגונן. הוא פתאום הופך להיות ילד שזה חייב להיות this way or the fucking highway. וברגע שאתה אומר לעצמך, רגע, אני מפסיק להיות ילד מוכה. אם טעיתי, אין השלכות. אין פלפל חריף על הלשון. אין קפקף, אין חגורה, אני לא צריך לברוח מתחת לכיסאות כדי שיד חזקה ממני תשיג ותרביץ אותי. ברגע שאתה מפסיק להיות ילד מוכה, אתה כבר לא צריך להיות ילד נוקשה, אתה לא צריך לשקר, אתה לא צריך להשתגע מזה שמישהו חושב אחרת ממך. תחשבו על השיח ברשתות החברתיות שאנחנו קוראים. אנחנו, אדם שאנחנו מכירים חלקית, וזה פתאום אומר דעה שונה מהדעה שלך. זה משגע אותך. זה מטריף אותך. איך יכול להיות שאדם אינטליגנט, החזקתי ממך? איך יכול להיות שאתה חושב ככה? מי מדבר שם? הילדה המוקה. שאומרת, יש רק דרך אחת לעשות דברים, ודרך אחת לחשוב, ואפס סובלנות לטעויות. ואז, כשיש אפס סובלנות לטעויות, אז מתחילים השקרים, כי הטעויות תמיד יהיו, כי אנחנו אנושיים, ויותר מזה, מה שהיה נכון היום הוא טעות מחר, כי העולם השתנה. ואז יש אפס סובלנות לטעויות, אפס סובלנות לאדם האחר, ואנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים, ויש לי כלב שאספו אותו, הכלב שלנו, אספו אותו בשפת הים. הוא היה כלב מוכה. הוא היה גל עצמות על שפת הים וזה, עד היום הוא לא נכנס למכוניות, לא עושה שום דבר. ואיך מגיב כלב מוכה? הוא מפחד מכל דבר. מדברים שלא צריך לפחד מהם, הוא פתאום מחליט שלמקום הזה הוא לא מתקרב, ואז הוא עושה כל תרגיל אפשרי כדי לחמוק מלעבור ליד הפתח של החנייה הזאת, כי מי יודע מה יצא משם. אז ברשתות החברתיות, אני מדבר באוויר, שומעים אותי?
אנחנו קשובים לכל מילה שלך, אתה פשוט, אני אסביר לך משהו. אני ואילן לעולם לא שותקים, ובדרך כלל המרואיינים שלנו מתקשים למצוא לעצמם אוויר לדבר, כי אנחנו כל הזמן מפריעים להם. אבל במקרה שלך, הדברים שאתה אומר, אני לומדת ממך פעם שנייה, כי פעם ראשונה סיפרתי שלמדתי ממך כשכתבתי את הספר, ועכשיו אני לומדת ממך בפעם השנייה, ולפי השקט של טוקוני, אני חושבת שגם הוא, הדברים שלך באמת ככה נוגעים לנו בכל מיני נקודות, נתת לי הרבה חומר למחשבה, אני חייבת להודות.
תודה, אז אני רק אסיים, אז... ברשתות חברתיות יש שיח של ילדים מוכים שלא מסוגלים להבין איך האדם שמולם חושב אחרת, ואם הוא חושב אחרת, כנראה שאו שהוא אידיוט מוחלט, או שהנדסו לו את התודעה, או שהוא רשע בתחפושת, וככה זה נשמע, וככה זה נראה, וככה לשם אנחנו הולכים, אבל לא, ממש לא. בת הזוג שלי, היא לא באה לתקוף אותי. אני לא באה לתקוף אותה. היא לא באה להנדס לי את החיים, ואני לא באה להנדס לה את החיים. אני מוקסם בכל דבר שהיא עושה, וכשיש משהו שלא נראה לי שהיא עושה, אני מוקסם אפילו יותר, כי זה מסקרן אותי. אחר כך אפשר לדבר על זה והכל, אבל התגובה שלי היא לא תגובה של, אוש, מה את עושה? אוף. אלא תגובה של, מעניין. מקסים אפילו בעיניי.
זה מקסים מה שאתה אומר, כי זה גם מאפשר לך בעצם לגלות את בת הזוג שוב ושוב מחדש לאורך הזוגיות. כי אני מכירה אנשים שאומרים לי, תשמעי, אני כבר עם בן או בת הזוג שלי כל כך הרבה שנים, אני כבר יודע הכל, מה יש לי לגלות אליה, מה יש לי לדבר איתה. ובעצם הגישה הזאת שלך היא גישה שמאפשרת להמשיך לגלות כל הזמן אחד את השני.
להמשיך לגלות, ויותר מזה, היא לא מקלקלת את מה שבאמת חשוב. וכל דבר, הוא צריך לבוא בפרופורציה של מה שבאמת חשוב. ואנחנו יודעים מה באמת חשוב. חשובה הבריאות, וחשובה אהבה, וחשוב להיות בשמחה. וכל פעם שאנחנו מתעצבנים על זה שהכלים בכיור מסודרים, ובאמת הצלחות העגולות האלה, הן לא צריכות להיות במקום הזה, כי יש להם מקום יותר טוב שם, למה לא נשים את זה שם בראש? אז, ואז אנחנו מתמרמרים על זה, ויש כאלה שהתמרמרו על זה יום שלם, מתוך המעט מאוד ימים שנותרו לנו לחיות.
שזה גם בעיה, כי אנשים לא מבינים שהם פה על זמן שאול מאוד.
גם אנחנו על זמן שאול, כי משה כבר מתחיל לסמן לנו שהזמן השאול שלנו מתחיל להסתיים, כמשל חיינו, אם כבר.
זמנו של שאול תם. טוב, נפנה מקום לדוד. גם זה עובד.
לירון, תודה רבה על שיחה מרתקת. תענוג גדול. באמת קיבלנו הרבה תובנות ממך להיום.
תודה לכם. בכיף.
אז תודה והמשך בוקר מצוין שיהיה לך.
תודה רבה, לירון. ביי ביי.
ביי ביי.